והנה אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות בחלק הנקרא אורות ישראל פרק חמישי בעמוד קנ"א. השם אלוהיך אל קנה. אז קנ"א ישראל ואומות העולם, התחלנו את הפסקה ואני חושב שכדאי להתחיל שוב. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. מה זה חוג? קבוצה קטנה. כן. קבוצה של אנשים שמכירים אחד את השני. אז אולי נגיד עם ישראל, מה שנוגע לו זה ענייני עם ישראל, נקודה. כן, זה נכון לגבי אומה שכל עניינה להתקיים בתור אומה. למשל, מישהו הציע לי תוכנית, אולי נהפוך את מדינת ישראל לקנטונים. כמו שבשוויצריה. יש קנטונים, כלומר אזורי ממשל עצמאי פחות או יותר, וזה פדרציה. ואז יהיה קנטון לדתיים, קנטון חרדי, קנטון חילוני, קנטון ערבי, כל מיני קנטונים למתנחלים, קנטונים לרוסים, לא יודע, כל מיני אזורי ממשל, לפי ככה רוב אוכלוסייה. ואז יבוא שלום על כולם, כי לא יילחמו אחד בשני, כל אחד יעשה מה בראש שלו. קנטוניזציה של מדינת ישראל. אמרתי שזה מצוין עבור שוויץ. עבור שוויץ זה בדיוק הרי עניין, הרי אין להם עניין בעבר לעצם הקיום שלהם בתור אומה שוויצרית, ולכן זה מצוין. לעומת זה, עם ישראל יש לו ייעוד אוניברסלי, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן שדברים יקפאו על שמריהם. האינטראקציה בין חלקי האומה היא הכרחית, גם כדי ליצור אומה אחת, וגם כדי למלא את ייעודנו האוניברסלי. לכן אומר הרב כאן, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, זה נכון, אבל בשביל מה? הוא משפיע מתוך המרכז על ההיקף כולו. כלומר, יש שני אופנים להיות נקודה מרכזית, או להיות נקודה מרכזית מכונסת בתוך עצמה, או נקודה מרכזית המשפיעה על כל ההיקף. ברור? אז בעם ישראל זאת נקודת השפעה מתוך המרכז על ההיקף כולו. יש השלכות אוניברסליות לעם ישראל, מתוך כך יש להבין את היחס של ישראל והעמים, של ארץ ישראל ושאר הארצות, ותורת ישראל ושאר התורות. כן? כלומר, מה זה אומר? אפשר להגיד שזה בינארי, 1-0. כן? או שקיים או שלא קיים. למשל, תורה זו אמת, כל מה שלא תורה שקר. אבל זה לא נכון, זה לא בדיוק עובד בצורה הזאת. יש דרגות קרבה, דרגות שותפות, במעגלים קונצנטריים, כלומר, שווי מרכז. וזה מה שצריך להתבונן בו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן. כלומר, יש, זה מרכזים כאלה. הינם שלושה מרכזים, שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. אז לכן יש לנו להתבונן בדתות, למשל, ולדון את הדתות. יש לנו אולי סרגלים, סרגלי מדידה, כדי לבדוק את אופיין, את גובהן, את נמיכותן, את שחיתותן ואת תיקונן של הדתות השונות. של האידיאולוגיות השונות. זאת עבודה שמוטלת עלינו. כמו כן, גם עלינו לבדוק את אופיין של הארצות. למשל, התורה אומרת שארץ מצרים היא כגן עדן. היא אומרת על טוניסיה שהיא כארץ ישראל. היא אומרת על בבל שהיא כמצולה. כן? על הצפון ששם השדים. וכדומה. כלומר, יש גם גיאוגרפיה קודשית. ולא רק גיאוגרפיה גיאוגרפית. כמו כן, גם לגבי העמים. יש עמים שאנחנו חשים כלפיהם קרבה או ריחוק וכדומה. אנחנו מאוד אוהבים את העמים הרחוקים. נכון? יש תמיד משיכה כלפי הרחוק. התורה אומרת לגבי עבודה זרה, העמים הקרובים אליך או הרחוקים ממך. אז אומרים חז"ל, למה התורה פירטה רחוקים וקרובים? כי על הקרובים אתה יודע שאמונותיהם אין בהם ממש. אבל על הרחוקים לא בדקת. אז תמיד יש חשיבה, אולי אצל הרחוקים יש. אבל כשם שהקרובים אין בהם ממש, ככה רחוקים. על כל פנים אנחנו רוצים לדאוג את הקרובים ואת הרחוקים. כמו כן גם, אז כן, אז העמים הרחוקים, למשל יש לנו אהבה מיוחדת. למשל, יש אהבת נפש בין מדינת ישראל לבין מיקרונזיה. ולכן במיקרונזיה, כל פעם שיש הצבעה נגד ישראל באום, דווקא מיקרונזיה היא בעד ישראל. וזה אומר באמת על יחס עמוק ואוהד בין שתי התרבויות, שני העמים וכדומה. מה זה? מצולה, מקום עמוק. כן. כלומר, אתה אומר שהמיקרונזים עדיף שלא יצביעו. שיצביעו מהקורסה. אין דבר כזה. כן? צריך ללכת לקלפי. כלומר, צריך להביע עמדה. המיקרונזים חייבים לומר שהם אוהבי ישראל. וזה בגלל ש, איך אומרים, בקצוות תמיד מתגלה האמת. כן? ארץ ישראל בתור אומה מיוחדת ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם ולקרב את העמים כולם וכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. ידוע הקבוצה של קאט המקויה, כן, קאט המקויה שבראשם עומד דוקטור עקיבא ז'ינדו, תלמידו של פרופסור אפרים טושימה, שהקימו מזה שנים קאט ביפן של תומכי ישראל. אבל צריך לדעת שזה לא סתם תומכי ישראל, זה לא סתם אנשים ישרים, יש הרבה אנשים ישרים בעולם שאומרים מדינת ישראל זה בסדר, זה טוב. הם אומרים משהו אחר, הם אומרים מדינת ישראל תלמד אותנו, היפנים, כיצד להיות יפנים יותר טובים. כיפנים, לא כיהודים, לא כמתייהדים, אלא כמקבלי ההשפעה מכנסת ישראל כדי לשפר את יפן. זה לא שאמונתם היא לגמרי מתוקנת, יש שם הרבה בעיות, הם הרי עדיין נוצרים מבחינת אמונתם, אבל יש ודאי התקרבות אל האומה הישראלית. אז מה שאומר כאן, אנחנו נלמד, נשפיע על כל ההיקף של כל העמים, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם. ולקרב את העמים כולם לכוחו, למעמד יותר נשגב, יותר אצילי. מה? כן.
דיברת על זה
שישראל
זה כאילו כמו קטליזטור כזה, נגיד, לאומות או...
אפשר להגיד קטליזטור, או אם תרצה זרז.
כן, נכון. כאילו, אנחנו במצב אידיאלי בעצמנו שאנחנו יכולים עכשיו להשפיע באופן טוב.
האם אנחנו במצב האידיאלי? ברור, כבר יש לנו בית המקדש ונביאים ו...
לא אמרתי על מצד עצמנו, מצד זה, האם אנחנו יכולים ככה במצב שלנו היום להשפיע בצורה...
זאת שאלה יהודית, לא שאלה גויית. כלומר, השאלה אם אנחנו יכולים להשפיע על האומות איננה שאלה אמיתית במציאות, כי אנחנו משפיעים על האומות כעובדה. כן? פעם מישהו שאל אותי, מה אתה אומר על זה שבסקר גוטמן התברר שרוב היהודים בישראל... סבורים שהעם היהודי הוא עם סגולה. כן? יש שאלה כזאת. מה אתה אומר על זה שהעם היהודי סבור, כלומר רוב היהודים סבורים שעם ישראל הוא עם סגולה. אמרתי זה סימן שהיהודים מושפעים מהגויים. כי הגויים הם אומרים כל הזמן שאנחנו עם סגולה. והראיה, הכנסייה אומרת שהיא עם ישראל. והאסלאם אומר שהוא עם ישראל. וכל העולם כולו יש לו אובססיה מתמדת מסביב למדינת ישראל. והם חושבים שעם ישראל זה הכוח הסטני שמפעיל את כל המציאות כולה, ויש פרוטוקולים של זקני ציון וכל מיני דברים כאלה. היחידים שעד עכשיו לא חשבו ככה זה היהודים. סוף סוף היהודים חושבים גם ככה, סימן שיש השפעה גדולה של הגויים עלינו. בסדר? כן. זה התבוללות לחשוב שאנחנו עם סגולה, לפי זה. טוב. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה על כל הארצות כולן לאדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. יש השפעה מארץ על ארצות. מעניין. כי יש יחס בין התרבות לארץ. כלומר, אגב, כל אחד יודע שיש מה שנקרא גיאופוליטיקה. כלומר, אנשים יושבי הרים או יושבי עמק, יורדי ים ויושבי יבשה. כל המקומות האלה זה משפיע על אופי התרבות, על המשטר וכדומה. כן? אז ברור שגם ארץ ישראל יש לה מה להשפיע. היה גוי אחד בשם מונטסקיו. מכירים את מונטסקיו? ביתר ירושלים, אתה יודע מה זה? כן, זה הרבה פחות חשוב ממונטסקיו. אז צריך לדעת מה הדברים החשובים שצריך לדעת, אחרי זה פחות חשובים. טוב, מונטסקיו היה גוי. זה לא אומר שהוא לא חשוב. הוא כתב ספר הידוע בשם רוח החוקים, L'esprit des lois. רוח החוקים. והוא אדם שהתבונן בחוקות ובמשטרים השונים שבמדינות הידועות לו באותם הימים, והוא מגיע למסקנה שהחוקה הטובה ביותר בעיניו היא החוקה האנגלית של ימיו. זה הייתה בשבילו התגלית הגדולה, המשטר הפרלמנטרי. והוא שם מסביר איך כל חוקה וחוקה הושפעה מהתנאים האקלימיים המיוחדים של אותה ארץ. כן? הוא עובר מחוקה לחוקה, הרומים, היוונים, האנגלים, הצרפתים, הגרמנים, הספרדים. מתי זה היה? במאה ה-17, בצרפת. ומה שמעניין זה שיש חוקה אחת שהוא שוכח לציין. והיא? זה חשוב? התורה. את התורה הוא לא מזכיר. ועוד נתמוה, וכי הוא לא ידע. ברור שהוא ידע. אלא כנראה שהוא הרגיש שלגבי התורה יש פה איזה יוצא מן הכלל. כי הרי עם ישראל נכנס לארץ ישראל כשהחוקה שלו בידו. עוד לפני שהוא עבר את האינטראקציה עם הארץ. אמנם יש התאמה בין הארץ לבין החוקה. אבל החוקה קדומה לארץ. ולכן הוא לא יכול היה, זה לא טעם את הדגם של ספרו רוח החוקים. אבל מה שלא יהיה, יש בכל זאת איזו השפעה של הארץ על התרבות, אפילו על החוקים. הייתי אומר אפילו שלוח השנה שלנו מותאם לחגים, למחזור החקלאי של ארץ ישראל. כן. שלום ובוקר טוב. מדוע האמת מתגלה בקצוות? מסיבה פשוטה. כשאתה רוצה לתת הגדרה למשהו, אתה לוקח מקרה קצה. ככה זה בגמרא. כשהגמרא רוצה לתת הגדרה, היא לוקחת מקרה קיצוני, נדיר, שעל פיו אפשר להכריע בספק בהגדרה. אז גם בקצוות, תמיד יש בירור של האמת. כי בתוך האמצע, יש הרבה גורמים שמתשתשים. שלום הרב, לא הבנתי למה האמת מתגלית בקצוות. תודה. כי בקצוות יש, איך לומר, מקרה קצה. כן? כמו שבגמרא רוצים להסביר איזה רעיון, ורוצים להכריע בזה שאלה, לוקחים מקרה שהוא נדיר מצד עצמו, אפילו קיצוני, אבל על פי אפשר להכריע בספק בהגדרה. כן? מה שאין כן באמצע, יש הרבה גורמים נוספים שמתשתשים את התמונה. ולכן אומר הכתוב, ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנין. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת אשר אינה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם, כי כן תכיניה. מה? גם במתמטיקה, כן, בודקים? בקצוות, נקודות, קיצון. יפה. טוב. מה?
אבל השאלה, הקצוות, הקצוות נאמר קודם בהקשר של העמים הרחוקים.
נכון. העמים הרחוקים.
אז שם גם זה מקרה קיצון.
זה בדיוק זה. המקרים, העמים הרחוקים הם מקרה קיצון.
מדוע?
בגלל שהם לא היו שותפים ל... הצינים הם לא מקרה קיצון, הם הממלכת האמצע קוראים לעצמם. אבל יפן זה מקרה קיצון, מיקרונזיה זה מקרה קיצון. כי משום שהם רחוקים מההתהוות התרבותית המרכזית. ולכן האנתרופולוגים כשהם רוצים לחקור את האדם, הם הולכים דווקא למקומות כאלה. איפה שעוד לא היה שינוי מהותי בנפש האדם. לפני שהביאו להם שם פצצות אטום לניסויים. טוב. מה?
האם אנשים קיצוניים של למשל מדינה או דת יכולים לתת מידע על הדת עצמו?
לתת מידע על הדת?
להבין את
זה אנשים קיצוניים?
אנשים קיצוניים,
כן. כן, ודאי, ודאי. כלומר, כדי להבין מהותה של דת או של שיטה כלשהי, תמיד כדאי לראות מהן הקצוות שיצאו משם. למשל, ניתן דוגמה. השבתאות. כן? השבתאות היא סוג של מינות שיכולה לצאת רק מן היהדות. מובן? מה אתה חושב? מה לא ברור מה שאני אמרתי? אני יודע שאתה לא יודע. ואני בכוונה משתמש במילה מתוך תקווה שאם אתה לא מבין, אתה תגיד מה זה. בסדר? אז אם אתה לא תשאל, אתה לא תדע. אבל זה לא בסדר לא לשאול. בסדר? השבתאות זאת השיטה של שבתאי צבי. שמעת על שבתאי צבי? כן. שבתאי צבי אמר, מלבד זה שהוא טען שהוא המשיח, הוא טען עוד משהו. הוא אמר שצריך לעשות הרבה עבירות, כי בתוך העבירות יש שם ניצוצות של קדושה שמחכים להיגאל. בסדר? ולכן הוא עשה עבירות חמורות בתור המשיח, כדי להשלים את תהליך הגאולה. זה ודאי שהיהדות לא מסכימה לזה, נכון? אבל זה קצה שיוצא מן היהדות. למה זה דווקא יוצא מן היהדות? כי היהדות היא מונותאיסטית. מאחר והיהדות היא מונותאיסטית, היא מקיפה את הכל. היא מקיפה את הכל, אז היא רואה קדושה בכל. לכן מטבע הדברים היה צריך לצאת איזשהו זרם כזה מתוך היהדות. מובן? כלומר, דרך הקצוות אתה לומד על היהדות. ולכן אתה רואה שזה הרבה יותר יעיל להגיד, לברר את מה שאני אומר, מאשר להגיד אני אחשוב. בסדר? טוב. בבקשה, נמשיך. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן, לאדנה מול רוממה, מול קרבה, מול תכלית הווייתם. כן, בארץ ישראל יש השפעה על הכל, לכן גם כולם רוצים את ארץ ישראל. כי הנני קורא לכל ממלכות צפונה, ובאו ושמו איש כיסאו פתח ירושלים. נכון? כך אומר הנביא ירמיהו. כולם רוצים. במאה ה-19 התחילו, כל המעצמות התחילו לשלוח קונסולים לירושלים. וכל אחד רצה שתהיה לו אחיזה כלשהי פה. אז הרוסים עד עצם היום הזה, יש להם מגרש הרוסים בירושלים. ויש, לא באמת, מגרש הרוסים בירושלים, יש טענה של בעלות של רוסיה על המקום הזה. וכל מיני דברים כאלה. הוותיקן, אין מה לדבר. הוותיקן נאחז בכל צ'ופצ'יק שאפשר, רק כדי שתהיה לו אחיזה פה בארץ הקודש וכדומה. שלא לדבר על הוואקף, הירדני שרוצה אחיזה בהר הבית. זאת אומרת, כל אחד ואחד מרגיש שפה זה מוקד החיים, שאם יש לו אחיזה בו, זה נותן לו חיות. כן? אז זה מה שכתוב כאן. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה. על כל הארצות כולם, לאדנה מול רוממה מול קרבה אל תכלית הווייתם. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות. דבר מעניין, יש אצל הגויים מה שנקרא רגש דתי. השאלה האם הרגש הדתי הוא החוויה הדתית שהתפתחה בעמי אירופה, זהה לחוויה הדתית שהתפתחה בהודו או בסנגל. מה אתה אומר?
לא.
לא, ודאי שלא. לא דומה בכלל. ולכן תורת ישראל, כשהיא באה ללמד את אומות העולם, היא צריכה לדעת מהו הרקע התרבותי המיוחד של אותה חברה שבה באים להשפיע. ואז לפי זה גם נדע מה יש לתקן. כלומר, יבוא יום שאנחנו נקים בית דין בירושלים, בית דין לטיפול אחרי מחירה של דתות. יבוא איזה אדם מסנגל ויאמר, כבוד הרב, יש לי, כבוד הרבנים, הדיינים, יש לי תוכן דתי פלוני. אומרים, יפה מאוד, תניח את זה על השולחן, תפתח את זה בעצמך בבקשה. ואז מסתכלים ורואים, טוב, זה פה צריך להוציא, זה דווקא אפשר לתקן. זה מצוין, נחזק את זה. כן? כלומר, יש מרכיבים שונים של האמונה הדתית של כל אומה ואומה, של כל חברה, של כל קבוצה אנושית, ואנחנו פה בתור מוסך לתיקונים. בסדר? זה מה שכתוב כאן. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות. אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל, ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוהית. כן? יש עבודה אם כן. אבל הבעיה היא שכדי לעשות דבר כזה צריך להכשיר את הרבנים. אז אנחנו נצטרך להקים בית מדרש לרבנים, שבו ילמדו אותם כיצד לטפל בדתות. מה? בית האומות. כן? זה יהיה בירושלים. יהיו 70 חדרי המתנות, חדרי המתנה, כדי שהם לא יארגו אחד את השני. כן? הממתינים. כן? אז נעשה, הנה, בשביל הסופים נשים את זה פה, בשביל הבודיסטים נשים בחדר אחר וכו' וכו'. כן? כמובן, גם לגבי הבודיסטים, אנחנו נעשה להם 3 חדרי המתנה, בשביל בעלי העגלה הגדולה והעגלה הקטנה והעגלה האמצעית וכו' וכו'. כן. והסירותי דמיו מפיו. הנה, הוא מבין. איזה אמת יש בתרבות המתגוררים באלסקה? מה, היית שם? ובשונה, מה האמת שבתרבות הגרמנית בתקופת מלחמת העולם השנייה שהשמידה מיליונים מתוך אידיאל? ומה האמת בתרבות במרכאות הסטליניסטית שגם היא טבחה במיליונים מבני עמה? הסדר או הסדר, הסדר בממוצע. לא יודע מה זה הסדר בממוצע, אבל לא משנה. נגיד ככה, בוא ניקח את הדוגמה השנייה. האמת שבתרבות הגרמנית, במלחמת העולם השנייה, הנאצים, כן? איך זה יכול להיות שזה תפס? הרי זאת אידיאולוגיה של אכזריות נוראה. מה? שטיפת מוח, אבל כדי לשטוף את המוח של מישהו, אתה צריך להציע לו בתוך כל זה, איזשהו גרעין, אפילו קטן שבקטנים, של אמת. מהו הגרעין הקטן שבקטנים של אמת שיש שם? הערצת הגבורה. כן, הרי לזה הם דיברו. צריך להיות גיבורים. כדי להיות גיבור, צריך להיות אכזרי. זה הטעות. אתה יכול להיות גיבור, ואתה לא צריך להיות אכזרי. בסדר? אבל הם חשבו שהגבורה עומדת בסתירה למוסר. אבל אם הם היו באים לבית המשפט של עם ישראל בירושלים, היו מסבירים להם, גבורה זה מצוין, באנו להוסיף לכם את המוסר. היה בסדר. בסדר? אותו דבר לגבי המתגורים באלסקה, אני לא יודע בדיוק מה הולך שם, אתה מתכוון לזה שדואגים לזקנים מאוד, נכון? הוא מתכוון לדאגה לזקנים באלסקה. טוב, אז יש, צריך לבדוק שם, אני לא יודע, אני מציע לך במקום להטריס, שאתה פשוט תשלח משלחת של הסנהדרין לאלסקה, ולבחון את התרבות שלהם, מה יש לתקן, אולי יש הרבה מה לתקן, אולי יש מעט לתקן, לא יודע, צריך לבדוק. והתרבות הסטליניסטית שגם היא טבחה במיליונים מבני עמה, זה ממש לא בסדר. כן, הסטליניזם ממש לא בסדר. כן, קשה למצוא שם נקודת זכות, אבל תחפש אתה. מה עם הדאגה לצדק החברתי שהייתה שם? בסופו של דבר, זה שאנשים נמשכו לסטלין, זה בגלל שהם האמינו שבידו המפתח לתיקון העולם. ולכן כשסטלין מת, בעיתון דבר הישראלי, היה כתוב בגדול, שמש העמים שקעה. היה כתוב. הם מצדים לסטלין
בארץ.
מה אתה אומר?
היה מצעדים לסטלין.
אז מה אתה אומר שבישראל... אתה אומר שבישראל היו אוהדים של סטלין. כן? האם הדבר הזה סותר את מה שאני אמרתי, מחזק את מה שאני אמרתי? הוספת. יפה, תודה. טוב, ובכן, בואו נראה את הפסוק הזה שמביא כאן הרב קוק. והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. מה הפסוק הזה אומר? בתוך הפה יש לו דם, יש לו שיקוצים בין השיניים. מדובר על חיית טרף, נכון? ונשאר גם הוא לאלוהינו. מה הכוונה בדבר הזה? הגמרא, התלמוד, במסכת מגילה, דף וו, עמוד א', אומרת כך. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. מה זה הדבר הזה? שעתידים ללמד תורה ברבים בתיאטראות ובקרקסאות. מה זה תיאטראות וקרקסאות? מה? היפודרום? היפודרום זה לא תיאטרון. אז יש שאלה בגמרא, מה זה תיאטראות? כן, כלומר, התוספות שלא ידעו יוונית, הם שואלים מה זה תיאטראות. אז יש שם מחלוקת רש"י בתוספות. מסכת מגילה. אין פה מסכת מגילה. מה? יש לך... או... יעבדוך עמים. נו, איפה שמת את זה? רגע, רגע. אני אקח כתוב. ו' עמוד א'? תודה. אז רש"י כותב... כן, נחזור על הציטוט. והיה, לא שרי כתוב כאן, אמר רבי יוסי בר חנינה. מה היא דכתיב? מה זה שכתוב? והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. והסירותי דמיו מפיו, זה בית במיה שלהם. במיה. זה מקום של עבודה זרה. או יש קורסים בית קריה. ושיקוציו מבין שיניו, זה בית גליה שלהם. זה כנראה שיבושים של שמות של עבודה זרה. ונשאר גם הוא לאלוהינו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תרטריות, יש גורסים... תרטריות וקרקסיות שבאדום, שעתידין שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. כן, אז מה אומר רש"י? ועקרון כיבוסי היא ירושלים, והיה אדום לאלופי יהודה, ועקרון תהיה בית תלמוד בירושלים. בסדר. עכשיו, התוספות אומרים כך. יש מפרשים בתי עבודה זרה. הוא מכנה אותם תרתחות. שימו לב שהגרסה של התוספות שונה משלנו. תרתחות. לשון חרפה. וקרקסיות רוצה לומר בית הכיסא בלשון ערב. בערבית קרקסות, לא יודע. כנראה בית הכיסא. זאת אומרת שילמדו תורה בבית עבודה זרה. כלומר, יקחו כנסייה וילמדו שם תורה. וקשה לומר, אומרים התוספות, קשה לומר שאותם מקומות מתונפות יכול ללמד שם תורה. אלא ודאי, לשממה יהה, במהרה בימינו. ורוצה לומר, אז מה זה כן, תיאטריות וקרקסיות? בתים שמתאספים שם לוועד של עובדי עבודת כוכבים. כלומר, המוסד הפוליטי. עכשיו, מה זה אומר? אומר הרב קוק, באגרות ראייה, בכרך ג' נא להכיר, אגרות ראייה מת הרב קוק, כרך ג' בהוצאת מוסד הרב קוק. באגרת תף תף עין א', במשך איזה תקופה, הלא זה בעמוד קוף נונחת, ובמשך איזה תקופה, הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית לצאת מכוחם של ישראל, לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה, המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות, למען צרף, מה, לנקות, את כל מערכי רוח האדם, באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. והסירות ידמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, ועתידים תיאטראות וקרקסאות שבחוץ לארץ, שילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים, בין תורה פוליטית, הנה עכשיו הרב מסביר, בין תורה פוליטית מבשרת שלום וחירות כדעת התוספות, ככה הרב קוק מבין את התוספות, מה זה בית ועד של עובדי כוכבים, שאנחנו נשתמש בפוליטיקה של הגויים כדי ללמד אותם כיצד לעשות שלום, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית מוזהרת מזוהר האור של דעת האמת האלוהית ואהבת דרכי השם בחיי היחיד והחברה, כדעת רשי במגילה שם. מעניין. כלומר, לפי רשי, ככה הרב קוק הבין אותו, צריך לקחת את הרגש הדתי של אומות העולם ולהעלות אותו, לרומם אותו. אבל אי אפשר לעקור אותו. אני מכיר תלמיד חכם שהגיע, אבל אל תגלו את זה. אני מבקש לשמור את זה בסוד. הגיע לכנסייה בארצות הברית. ובאותה כנסייה הוא הוזמן לדבר בפני הקהל על ידי הכומר, כדי לומר מה יש ליהדות לומר על הנצרות. אותו רב, לא התבלבל, אמר מה שיש ליהדות לומר על הנצרות. אחרי הנאום היפה שלו, שאלו הנוצרים שישבו שם, שאלו את הכומר, what do you say about it? מה אתם אומרים על זה? מה אתה אומר על זה? ענה הכומר ויאמר, he is right, הוא צודק. ובאותו היום, ביטלו את המקום מלהיות כנסייה, והפכו אותו לבית מדרש של בני נוח. כן? אז בעצם המציאות מכריעה כדעת רשי, לא רק כדעת התוספות. בסדר? לרב שלום, במה אשמנו, שנצטרך להסביר לסופי או לבודהיסט איפה הם טועים. אני לא יודע אם אתה מכיר סופים, אבל לא נראה שהם ירצו את עצתנו. תודה. אשמנו בזה שאנחנו עם ישראל, והוטל עלינו תפקיד קשה וכבד, של ונברחו בך כל משפחות האדמה. וכי הקדוש ברוך הוא בחר בך, רק כדי שתוכל לפצח גרעינים בדרך לבית הכנסת, ולשבת ליד הבן שלך שגמר הסדר ועכשיו עושה תואר שני בבר אילן? בשביל זה היה כדאי לבלבל את העולם 4,000 שנה? כן? וכי הכל מסתכם בזה שאתה קורא שבת בשבתו בתוך סידור עינת ישראל כשבזמן קבלת שבת? לשם זה בחר הקדוש ברוך הוא בישראל? לא. ריבונו של עולם בחר בנו, או אם תרצה אופציה אחרת, יש מי שחושב שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי שנוכל להגיד כמה בדיחות ביידיש על גבי הרינג בזמן הקידוש. גם זה לא כנראה המטרה של בריאת העולם. שמה תאמר שהקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי שאנחנו נהיה בטוחים פה ונוכל לעשות הרבה כסף בבורסה של רמת גן, בורסת איילון? לא נראה. כל זה היה אפשר לעשות בלי מדינת ישראל ובלי עם ישראל אפילו. אבל ריבונו של עולם, הוא מעוניין להטיל עלינו עבודות קשות. כי אנחנו העם שהוא בחר בו מכל העמים כדי לתקן את העולם כולו. אז השאלה לגבי במה אשמנו, לא אשמנו בכלום. אנחנו יחידה נבחרת ולכן אנחנו אוכלים אותה.
אפשר לתת לו עוד תשובה.
מה?
להירגע, כי זה לא יעבור בגלל תקציב.
זה לא יעבור בגלל תקציב. אגב, אנחנו אומרים בהלל, לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד. למה יאמרו הגויים וכו'. אתה אומר שהתקציב לא יעבור. אל תדאג, הגויים יבואו ויתנו. אבל השאלה היא אחרת. לגבי זה שאתה לא יודע אם אני מכיר סופים, אבל לא נראה לך שהם ירצו את הצטל. אני לא יודע. אני פגשתי כל מיני אנשי דת, מוסלמים, נוצרים ואחרים, שדווקא אמרו שזה מעניין אותם. שהם רוצים לדעת מה יש לנו לומר להם. עכשיו, יש כאלה שעוסקים במה שנקרא אחווה בין דתית. מה זה אחווה בין דתית? עושים כנס שבו נפגשים כל מיני אנשים, לבושים בכל מיני לבושים משונים, ויש שם מזנון צמחוני, ובסוף הכנס יוצאים בהצהרה נגד האלימות בשם הדת. ואז כולם מבסוטים, חוזרים הביתה, דיברו נגד האלימות בשם הדת, והם מרוצים. רק יש דבר אחד שהם לא שמים לב, שמי שקובע אם תהיה אלימות או לא תהיה אלימות בעולם, זה לא הדתות, אלא זה הפוליטיקאים. והפוליטיקאים שמים עליך פס אחד גדול ולא אכפת להם ממה שאתה אמרת. והאמת היא שלא צריך לעשות כנסים של אחווה בין דתית, אני לא נגד זה, אבל אני חושב שזה לא מועיל כלום. מה שצריך לעשות זה כנסים שבהם אנחנו מסבירים לגויים מה הם צריכים לעשות. זה משהו אחר לגמרי. ולפי ההיכרות שלי מהשטח, הדבר הזה דווקא כן מתקבל על הדעת. טוב, ובכן, זה גם מה שהרב אומר כאן, נכון? שאנחנו נלמד את האומות, רק אנחנו היחידים שלא מאמינים בזה. כי הגויים הם מאוד מאוד מאמינים בזה. איך כתוב? בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו לא שמים לב מה שקורה. אבל אז יאמרו בגויים. כן? מה עושים היהודים כל בוקר? פותחים את הרדיו כדי לדעת מה הגויים אומרים. כדי לדעת מה לחשוב. בוקר אחד אתה פותח את הרדיו, ואתה שומע שהגויים אומרים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה? מה הם אמרו? הם אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. אם ככה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. כן, מה אתה אומר?
אני מבין שהפסקה הזאת מדבר בעיקר על התפקיד שלנו כאומה.
נכון.
עכשיו, באופן פרטי, יש עניין לעשות משהו, יש אפשרות או...
אתה שואל פה שאלה נפלאה. לכאורה, הפסקה הזאת מדברת על התפקיד שלנו כאומה. כלומר, מדינת ישראל היא זו שצריכה ליזום פנייה אל האומות, או שהאומות יפנו אל מדינת ישראל. לכאורה, היחיד, מה יש לו לעשות פה? נכון? זו השאלה
שלך.
התשובה היא שהיחיד עושה מה שהוא יכול בינתיים. בסדר? בבקשה.
האם אפשר לפרש את מה שרבי יוסף אומר לתיאטרות וקרקסות כמו שאנחנו מכירים אותם היום, כמו אמצעים של בידור, של תקשורת, של תרבות?
אני לא יודע מה רבי יוסף אומר.
רבי יוסף
בר חנינא, אתה מתכוון. האם אפשר להסביר שתיאטרות וקרקסות זה מקומות הבידור? אל תשכח שהתיאטראות והקרקסאות ברומא זה היה מוסד דתי. ולא סתם מוסד דתי, הוא היה גם מוסד אכזרי. כן? זה לא כמו היום שאתה הולך סתם לשבת לראות בכיף משהו לא מזיק. שם מדובר היה ברצינות, כן. היו אנשים נמסרים שם לחיות טרף וכדומה. כן? לא בכאילו. תראה למשל בבית שאן יש שם שרידים שמורים היטב של תיאטרון מהתקופה הרומית. אתה רואה שם הפתחים שמהם היו יוצאים האריות והנמרים גם כדי לאכול את הנידונים למוות לפני הציבור. ויש שם גם מקום עם מזבח קטן ששם היו מקריבים לאלים בתחילת ההצגה. כן, בבקשה.
מה רציתי?
אני לא יודע. טוב. לא שאלה. לפני שנסביר לגויים מה הם צריכים לעשות, ראוי שנסביר לעצמנו מה אנו אמורים לעשות. אבל זה לא בעיה. מה אנו אמורים לעשות? מה שאנחנו אמורים לעשות זה להסביר לגויים מה הם צריכים לעשות. לכן השאלה היא קצרה, ויבחן במקום, והתשובה גם קצרה. טוב. כן.
מותר לו אותו רב היה להיכנס לכנסייה לסיבה כזאת?
האם אותו רב היה מותר לו להיכנס לכנסייה לסיבה זו? הוא קיבל היתר. הוא קיבל היתר, ואני רוצה גם לציין שיש משהו דומה בהלכות ביעור חמץ. הרי יש אדם שלא עשה בדיקת חמץ לפני פסח, מגיע פסח, מה הוא צריך לעשות? לבדוק גם בחג, נכון? שואלת הגמרא, אולי זה לא טוב שהוא יבדוק, כי הוא ימצא חמץ ועשוי לאכול אותו, יבוא לאוכלו. אומרת הגמרא, מתוך שעסוק לבערו, לא יבוא לאוכלו. כלומר, כיוון שהחיפוש שלו זה כדי לבער, אז אין סכנה כזאת. אז אותו דבר לגבי הכניסה הזאת. כן. סעיף ב'. פסקה ב'. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה שלא נתן, לא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד ולא בארץ אחת ולא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי אם מפוזרים הם הכישרונות. כלומר, יש אנשים שהם מומחים גדולים לטכנולוגיה. קוראים להם גרמנים. ויש אנשים שהם מומחים גדולים לעשיית לחם צר, ארוך וטעים. נכון? פת צרה. צר, פת. ויש כאלה שהם מומחים לדמוקרטיה ליברלית. אמריקה. יש כאלה שמומחים לכל מיני, בקיצור, לא ניכנס לכל הפרטים של מה כל אחד מומחה. אנחנו רואים שכל אומה ואומה, כל חברה וזה, יש לה כישרון מסוים. למה זה טוב? והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי. הרי כל אחד רוצה להשלים את עצמו במה שאין לו. הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. שימו לב, אם כן, השם אחד ושמו אחד, לפי הרב, זה הצטרפות הכישרונות של, של באי עולם זה עם זה. מה עם עם ישראל? יש בנו גם כן כישרונות? ודאי שיש בנו כישרונות, אבל יש כישרונות שאין לנו. למה אין לנו כישרונות? יש כישרונות שאין לנו. כדי שיהיה לנו מה ללמוד מהגויים. זה מה שכותב כאן. אוצר סגולת עולמים, בישראל הוא גנוז. כן, מה זה סגולה? מה אומר רשי? וייתם לי סגולה מכל העמים. מה מפרש רשי? מה זה סגולה? אומר רשי. אוצר. כן, אוצר שבו מכניסים חפצים יקרים. מחסן בעברית. כן, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. אבל, כלומר, באופן פנימי יש בנו הכל. אם אני מבין נכון ומהתיאור, אני מבין שהמעשה בכנסייה קרה עם הרב? לא. קרה עם הרב חיים ריצ'מן ממכון המקדש. זהו, לא איתי. מה אתה רוצה? אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם. וכל נדיבי עמים, מה זה נדיבי עמים?
זה באומות העולם?
לא, נדיבי עמים לפי הגמרא זה הגרים. נכון? כתוב בגמרא, נדיבי עמים, במסכת חגיגה. נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, נדיבי עמים אלו הגרים, שהם עם אלוהי אברהם שהיה אב לגרים. בסדר? אז יש העולם, שזה חסידי אומות העולם וכל מי שצריך, וכל נדיבי עמים, שזה הגרים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. יש בגמרא במסכת ראש השנה, שמשה רבנו השיג רק 49 שערי בינה, ואת השער ה-50 הוא לא השיג. מצד שני, כתוב גם בגמרא שרבי עקיבא השיג את השער ה-50. אז רבי עקיבא יש לו יתרון על משה, שהוא משיג את השער ה-50 של הבינה, שמשה לא השיג. תמוה מאוד. מדוע שמשה לא ישיג? פשוט מאוד. הרי מפורסם שיש ממתת שערי תומעה. נכון? אבותינו במצרים ירדו ל-49 שערי תומעה. כנגד כל שער תומעה הושג שער בינה. מאחר ומשה הוא מנהיג האומה הישראלית, הוא סופג בקרבו את כל העליות שהאומה סופגת בתוכה. אז כיוון שירדנו ל-49 שערי טומאה, השגנו כתוצאה מזה 49 שערי בינה. ומה עם השער ה-50? מצרים היו שם. רבי עקיבא בא מאומות העולם, הוא בן גרים. אז הוא מביא את הכלי להשלמת השער ה-50. לכן נדיבי עמים, כלומר הגר, מנדב לעם ישראל את התוספת זהות שחסרה לישראל, כדי להשלים אותנו לשער ה-50. כן.
אבל לא היה את הגרים שבאו איתם ממצרים, שהם השלימו כבר אז במעמד המסיני.
אז זאת אומרת, אולי הערב רב שיצא ממצרים, גם אז הם השלימו. כן, אבל כיוון שהם היו מסובכים, היה קשה להשלים. אבל אתה צודק שכתוצאה מההצטרפות הזאת, משה זכה לקצת יותר. הוא לא זכה לכל השער ה-50, אלא זכה ל-49 חלקים של השער ה-50. מה שהוא לא השיג זה ה-50 של ה-50. אבל פעם צריך לדבר על זה בהרחבה, מאיפה אני יודע את זה, אבל...
רב, למה דווקא כשהעם ישראל
נכנס לשער תומאה, משה הוא המנהיג של עם ישראל. אז מה שעם ישראל משיג, משה משיג. שקול משה כנגד כל ישראל. לא כתוב שמשה שקול כנגד כל העולם כולו. הוא שקול כנגד כל ישראל.
אבל הם עשו שער תומאה.
נכון, והם יצאו משער תומאה.
כל פעם שיצאו... כולם היו עם בעלי...
כל פעם שיצאו משער תומאה, נוספה לאומה שער בינה אחד.
כן, אז למה לא לכל בני האומה היה 49 שער בינה?
כי לא כולם במדרגה של משה, אבל בכלליות זה נמצא. בכלליות ישראל נמצאים 49 שערי בינה. כן. מה? מה אתה אומר?
הוא כלל את כולם.
כי הוא כלל את כולם. לכן הוא היה בן לעם רם. לכן קראו משה בן עם רם. יש אומרים גם שקראו לו כך בגלל שאבא שלו שמו היה עם רם, אבל זה כבר דרשנות. דרוש, כן. משה רבנו לוקח ערב רב. האם במסגרת שהרב מדבר, משה מנסה להקדים את המאוחר, אם הוא לא הצליח לשכנעם, וזאת על ידי אותות ומופתים, איך אפשר לדרוש זאת מאיתנו, ואיך אנו מסוגלים לחשוב שהדבר אפשרי? תודה. זה שמשה רצה להקדים את המאוחר, זה נכון. מה זאת אומרת? הוא לא הצליח לשכנעם על ידי אותות ומופתים. ודאי שהוא הצליח לשכנע אותם על ידי אותות ומופתים. הלאה. חוץ זה העולם בינתיים קצת התבגר, ויש היום אוזן יותר פתוחה אצל אומות העולם לשמוע את דבר השם. והראיה שרוב העולם מאמין היום בתורה. זה דבר שצריך לשים לב אליו, נכון? רוב העולם מאמין בתורה. מה?
איך אתה רואה את זה שרוב העולם מאמין בתורה?
אתה שמעת על הנצרות? הנצרות מאמינה בתורה? אז אתה לא יודע. אז תפתח אנציקלופדיה, ערך נצרות, ותראה על מה זה בנוי. אתה תראה שהנוצרים מאמינים בתורה. והם החלק העיקרי של הרוחניות של העולם היום. איפה אנחנו? אז מה שאומר כאן, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עימה, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא, פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. כלומר, אם אתה רוצה להשפיע, אתה צריך גם להיות מסוגל לקבל. אבל אז תשאל השאלה, מה לקבל ומה להשפיע? כל דבר נקבל מהאומות? ודאי שלא. כל דבר נשפיע על העולם? ודאי שלא. אז צריך להיות איזשהו קריטריון שעל פיו אנחנו קובעים מה כן ומה לא. אלא שהקבלה היא מבחוץ וההשפעה מבפנים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל. באין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם. וכל שלטון משרה בישראל, מקרב פנימיות החיים הוא נובע. מקרב אחיך תשים עליך מלך. מה זה קרב? ממובחר שבאחיך. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יופייפותו של יפת בעולה שם. לכן אומרת המשנה במסכת מגילה שמותר לקרוא את התורה ביוונית. נכון? כי היוונית היא שפה יפה, יפה בכל השפות, וכתוב יפת אלוהים ליפת וישכון באו לשם, צריך אם כן יופיפותו של יפת, שזה היווני, שתהיה באו לשם בבית הכנסת. לכן מוצאים ספר תורה שכתוב ביוונית וקוראים בו. נכון? איך כותבים את הספר תורה הזה? כמובן, על פי כל הלכות סתם. צריכים אם כן להיות מדריכי כתיבת סתם של אלפבית היוונית. נכון? איך כותבים אלפה בכתב סתם? צריך לדעת, נכון? יש סדר לדברים האלה. אז חיל גויים תאכלו, ובכבודם תתיימרו. ומשפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחה. כלומר, יש פה מה שבא מפנימיות החיים, זה בא מקרב ישראל החוצה. מה ששייך לחיצוניות החיים, אנחנו לוקחים מאומות העולם. עכשיו אני רוצה פה לציין דווקא ההקשר הזה של מקרב אחיך. התורה אומרת שצריך לשים מלך, נכון? שום תשים עליך מלך. אז מדוע הרבנים לא דוחפים הפגנות מלוכניות בישראל? מדוע אנחנו לא עובדים כל הזמן על הקמת משטר מלוכני?
יש כאלה.
יש כאלה, אבל אתה רואה שהטרנד המרכזי, הרבנים כנראה לא אכפת להם. שימשיך משטר דמוקרטי, פרלמנטרי. למה? יש לזה סיבה. הסיבה היא שזה לא מתאים. למה זה לא מתאים? אבל זה מצוות עשה. נכון, אבל מצוות עשה היא נדחית מפני פיקוח נפש. אם אתה מניח בראש האומה משטר שלא מתאים לאופי הלאומי, אתה מסכן את סדרי החיים. זה יותר גרוע מפיקוח נפש. לכן זה נדחה. אז לפי זה נשאלת השאלה, מתי יודעים שזה מתאים ומתי יודעים שזה לא מתאים? אז התורה אומרת משפט מאוד יפה. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. אומר הנציב מוולוז'ין, כשאתה תראה את התרבות הפוליטית של אומות העולם מסביב, ואתה תראה שהמדינות שיש להם מלך מתנהגות בסדר יותר נכון מאשר אלה שאין להם מלך, אז זה יהיה הזמן לקיים את המצווה להעמיד מלך. במילים אחרות, העמדת מלך היא, קיום מצוות עשה של העמדת מלך, היא פונקציה של מצב התרבות הפוליטית של אומות העולם. זה דבר תמוה מאוד. הרי העמדת משרה, הרב קוק אמר לנו, שזה בא מפנימיות החיים של האומה. ואתה תולה את קיום המצווה במצב של הגויים?
מה התשובה? אני משפעים
ממך, אבל. לא, התשובה היא אחרת. הרי למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו להקים מדינה, תגידו לי? למה? בשביל מה? וכי לא היה מספיק שתהיה דת? הקדוש ברוך הוא אמר לנו להקים מדינה כדי למלא את תפקידנו כלפי האנושות. הרי להיות מדינה זה מדינה בין המדינות. זאת אומרת, זה לשם השפעה. ואתה לא יכול להשפיע על מישהו אם אין לך דרגת השתוות כלשהי איתו. לכן אם אתה מדבר במושגים שהוא בכלל לא יכול לקלוט, אתה לא תשפיע. לכן, אף על פי שהמלך עצמו צריך להיות מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך, דהיינו מתוכיות החיים הישראליים, אבל זה צריך להיות במצב שבו יש אפשרות לאומות העולם לקלוט על מה אתה מדבר. דהיינו כשהמשטר המלוכני הוא משטר מקובל בעולם. ברור? אז זה מה שהרב כאן מסביר לנו בהרחבה ובכישרון רב. כן. אינני יודע אם צריך שתתבטא לדמוקרטיה כדי שתהיה מלוכה. למשל, באנגליה זה משטר דמוקרטי עם מלך או מלכה. כך שאין שום סתירה בין משטר מלוכני, אלא אם כן הוא אבסולוטי, לבין דמוקרטיה פרלמנטרית. הדבר הזה הוכח. וגם מונטסקיו אמר את זה. גם מי זה מונטסקיו? מונטסקיו היה צרפתי, שכתב ספר בשם רוח החוקים במאה ה-17. שבו הוא הסביר שכל משטר ומשטר הוא פונקציה של התנאים האקלימיים והגיאופוליטיים של החברה, והוא למשל הגיע למסקנה שהמשטר המועדף מבחינתו זה הדמוקרטיה הפרלמנטרית בבריטניה.
הוא היה גוי.
הוא היה גוי, נכון. איך אתה יודע?
ידע כללי.
מה? ידע כללי, יפה מאוד. כן, כי הרי לא ייתכן שהדבר הזה נאמר בשיעור הזה, כי אם לא, אז הוא לא היה שואל מי זה. אם כך, יש בדמוקרטיה הפרלמנטרית דוגמה, אני לא בטוח שהיא אידיאלית, כן? אבל יש דוגמה לזה שיש מלך ויש דמוקרטיה, כך שלא חייבים דווקא לדבר על משטר דיקטטורי. ההתאבות למנהיג חזק שמחליט את הכל לבד, זה הרבה פעמים ניסיון לא להתמודד עם החיים. טוב, עד כאן להיום. Thank you.